לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת. שבת אנחנו נקרא בבית הכנסת שתי פרשיות, ובכך נעשה סיום על חומש ויקרא. החומש הזה שמדבר על בתוך בית המקדש. במדבר זה כבר הכנה לארץ ישראל, דברים זה כבר סיכום. בקיצור רבותיי, אנחנו ממש מתקדמים. שתי פרשיות השבוע שאנחנו נקרא הם בהר בחוקותיי. פרשת בחוקותיי היא דרמטית מאוד, יש שם את כל התוכחה עם ברכות וקצת איומים, אבל אני ברשותכם רוצה קצת להתמקד הפעם דווקא בפרשת בהר. אבל רבותיי, עוד לפני פרשת בהר, כולנו יודעים למה, מה עניין שמיטה אצל הר סיני, ככה הפרשה מתחילה בהר סיני, ומתחילים לתת את כל הוראות השמיטה. הרי בסיני קיבלנו 613 מצוות, אז מה פתאום דווקא כאן בסוף חומש ויקרא, כשאתה מדבר על, על, על מצוות שמיטה, נזכרת לספר שזה היה בהר סיני, נושא שאולי ניגע בו בהמשך אם נצטרך כדי לחבר את זה לדברים דרמטיים, אבל כמובן תמיד יש לי גם קצת הקדמות, אתם יודעים. מכיוון שאני לא מתעסק בפוליטיקה, רבותיי, אני אפילו באמת לא יודע מי קיבל או מי מתעתד לקבל את תיק הבריאות. אבל אני יודע, רבותיי, שהתיק הזה שייך לכולנו. באמת שייך לכולנו, כל אחד ואחד מאיתנו רוצה להיות בריא, וכאן עכשיו באופק נושפת לנו איזושהי קורונה רעה, ואנחנו רוצים להיות בריאים. אז אני רוצה לתת הצעה אישית, אני חושב שהציבור יסכים איתי, לא יודע אם ההצעה הזו צריכה להגיע עד החלונות הגבוהים של הממשלה, של הכנסת, של המדינה, היא צריכה להגיע אבל לכל אחד ואחד מאיתנו, ובשביל זה אני עושה את זה. חכמנו זיכרונם לברכו אומרים, יש פסוק בספר ישעיהו, אל תראי תולעת יעקב. מה זה תולעת יעקב? תולעת יעקב, דרך אגב באמריקה עכשיו היה איזה אדמור אחד, אדמור חשוב, הרבי מתולעת יעקב, תולעס ינקב, הוא קורא לזה תולעס ינקב, תולעת יעקב, נפטר עכשיו מקורונה מסכן, זיכרונו לברכה, היה איש צדיק גדול, בכל אופן תולעת יעקב, מה זה תולעת יעקב? מה פתאום תולעת? אומרים חזל ככה, תקשיבו טוב, מה תולעת זו? אין כוחה אלא בפיה, תולעת עם הפה, מחרסמת, עושה חורים גם בעצים קשים. בוק, תיק, אלון, תולעת מחררת, נכון? לאט לאט עם סבלנות, אבל אוכלת. מה תולעת זו? אין כוחה אלא בפיה, אף עם ישראל אין כוחו אלא בפיו. אם אנחנו רוצים לנצח את הקורונה, אם ננצח אותה בעזרת השם, יהיה נורא הרבה אנשים שיגידו זה בגללי, זה בגללי, שר ה... תקציב, שר הכלכלה, איך קוראים לזה, שר הזה יגיד, בטח, ויתרתי על כל התקציבים למען הקורונה, זה בגללי. השר הזה יגיד, זה בגללי, רבותיי, אין שום בעיה שכולם ייקחו לעצמם את הקרדיט. אבל רבותיי, אני רוצה להגיד לנו, לא לאף אחד אחר, רק לנו למאזינים בעצמם, זה לא צריך אפילו לגלוש החוצה. מי שיציל את הקורונה זו התפילה. אל תראי תולעת יעקב, תולעת יעקב בפיה. אם אנחנו נתפלל להשם יום יום, רפאנו השם ונרפא הושיינו ונבשע גם את החולים וגם את המחלה, את והסר מגפה מנחלתך, אל תראי תולעת יעקב. ולמה זה קשור קצת לפוליטיקה, אני אגיד לכם. היה לנו עכשיו שר בריאות שקראו לו יעקב. אל תראי תולעת יעקב. ויעקב הזה רבותיי כוחו היה בפיו. יום יום, יום יום. יום, 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 לפני תפילת שחרית, לפני שהוא הלך לעבודה, לארגן את כל העניינים, הוא היה גומר את כל ספר התהילים. למה אני חושב שצריך להזכיר את זה עכשיו? אינני יודע מי ייקח את שר את תיק הבריאות. אבל אם מי שיקח את תיק הבריאות הזה, יאמץ את הרעיון הקטן הזה, תגיד תהילים כל יום לפני תחילת העבודה. ספר תהילים שלם צריך להיות רבי יעקב ליצמן בשביל זה. ספר תהילים שלם זה סבלנות, זה שעתיים להגיד. אבל רבותיי, 3-4 פרקי תהילים, יום יום, אדון שר הבריאות הבא, זה יכול גם להתאים לשר הביטחון ולשר הכלכלה ולכל השרים. שני פרקי תהילים לפני שמתחילים לעבוד, יכול להועיל הרבה. עכשיו רבותיי, כלפי מה הדברים אמורים, כמו שאמרתי לכם, אתם לא צריכים להגיד את זה ברדיו, בטלוויזיה, בשום מקום אחר, כל אחד ואחד מאיתנו הוא שר הבריאות על עצמו. כל אחד ואחד מאיתנו הוא שר הבריאות על אשתו, על ילדיו, על ההורים שלו אם הם מבוגרים והם תלויים בו. כל אחד ואחד מאיתנו גם שר הבריאות על הסביבה. אם אתה הולך בלי מסכה, אז אתה לא שר הבריאות, אתה שר המחלות. ואם אתה הולך עם מסכה, אז אתה הופך להיות שר הבריאות על עצמך ועל הסביבה. בקיצור, רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו הוא שר הבריאות. אז חוץ מכל הזהירויות שנעשה ושלא נעשה, זה לא יעזור הרבה. הנה הרב ישעיהו הבר, היה צדיק גדול, היה חבר שלי. נזהר יותר משכל מי שחושב שאפשר להיזהר, הוא עשה את זה. ויושבים עכשיו כל המשפחה ביחד עם חכמים ומנסים לדון מאיפה הקורונה הצליחה להשתחל. הוא עשה את כל מה שצריך לעשות על פי כל ההנחיות. זאת אומרת שחוץ מלהיות שר הבריאות, צריך גם להיות תולעת יעקב. הרב ישעיהו הבר היה גם תולעת יעקב. אני לא בא לספר מה קרה, לא, אינני יודע. אני יודע מה יקרה לנו. יקרה לנו שנהיה בריאים. איך נהיה בריאים? תולעת יעקב, אין כוחה אלא בפיה. ורבותיי, זה קשור לבריאות ולפרנסה ולשלום בית, להכל, הכל, הכל, הכל. להקדים תפילה קטנה. תפילה גדולה זה ודאי יכול להועיל יותר. אבל תפילה גדולה, יש אנשים שאוהבים את זה, ויש אנשים שצריכים להבריג את עצמם בכוח. פגשתי פעם בן אדם שחזר מבסוט. מה זה מבסוט? מה אתה זורח כל כך? אומר, ישבתי עכשיו בקבר, לא זוכר מה הוא אמר, אולי רבי עקיבא, זה היה בטבריה. אולי אמר רבי עקיבא, אולי הוא אמר מאיר בעל הנס, אולי הוא אמר הרמח"ל, אני לא זוכר. אחד הקברים שם באזור שאנחנו עושים את הסמינרים, זורח. ישבתי שם בספר ולקחתי את הספר תהילים, אמרתי אותו, מההתחלה עד הסוף. וואו. אמרתי, אני לא מבין, מה אתה מתרגש? אשתי עושה את זה כל יום פעמיים. מה אתה אומר? וכשיש איזה חולה, איזה משהו, אז לוקחים את הספר השלישי. האמת היא שלה אין זמן, היא מתחילה את זה ב-12 בלילה, כי עד אז יש לה טלפונים. לא חשוב, בכל אופן, רבותיי, לענייננו. אז זהו, אז אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו הוא שר הבריאות, נזכור, אל תראי תולעת יעקב, אבל כפי שאמרתי, זו רק הקדמה. מה שאנחנו רוצים, באמת, זה להיות בריאים. זה נורא קשה. אני אגיד לכם למה. כי את הקורונה לא רואים. תארו לעצמכם עכשיו שבמקום כזה חיידק קטן, שהוא גם תולעת, אבל הוא תולעת קטן, קטן, קטן. תארו לעצמכם שבמקום קורונה כזאת שרק רואים אותה במיקרוסקופ, היה איזושהי מחלה אחרת, אבל כל קורון היה גדול, אני יודע מה נגיד, כמו גרעין של חמניה, או גרעין של דלעת. ואולי היה הורג. הוא אפילו לא היה עושה חולים, הוא רק היה עושה קטם. קטם, כל מקום שפוגע כזה קורון, נהיה קטם, יורד בכביסה, לא נורא, יורד בכביסה, כמו קטם של דם, או קטם של בוץ, או קטם של איזה נשפח משהו, איזה אבטיח, קטם שיורד בכביסה אפילו בלי אקונומיקה. כל קורון היה עושה קטם. רבותיי, האם הייתם רואים בן אדם אחד ברחוב הולך בלי מסכה? לא. למה? מה שרואים בעיניים זה משהו אחר. אבל את הקורונים לא רואים. ורואים אחד מזלזל בקצה הרחוב, ולשני קצת חם, והוא גירד, ועשה פה, ושם הוריד בגלל הטלפון, ושכח לשים בחזרה. על דברים שאנחנו לא רואים, קשה לנו להיות באמת, באמת כאלה מה, לא יודע, פנאטים, דתיים, חזק, לא יודע איך להגדיר את זה. אבל רבותיי, זה המבחן שלנו. להיות באמת, לכן למשל, ירא שמיים. ירא שמיים זה מעלה נורא גדולה, למה? כי הוא ירא ממשהו שלא רואים. זו דרגה, יש יראת הרוממות, הוא כאילו רואה את הקדוש ברוך הוא מול עיניו, לדמיין את זה ולדמיין את זה חזק. יש לי לכך המון 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 דרשות, אני רוצה לקצר כאן עכשיו, כי זה לא קשור לפרשת השבוע, אבל בכל אופן, דוגמה אחת אני רוצה בכל אופן לתת, כי זה יכול להמחיש לנו כמה חשוב להיות באמת ילדים טובים, לעשות נכון כל מה שצריך. שימו לב, יש סיפור שכולנו מכירים אותו, הגמרא במסכת תענית מספרת, שרבי חנינא בן דוסא היה עני, אני מרוד מאוד מאוד מאוד. ואשתו שאלה אותו פעם, רב חנינא היקר, אתה עוזר לכולם, אישה אחת מסכנה, אין לה כסף לקנות קרשים, לשים על הגג, פללת, הגיעו לקרשים, עשית פה, עשית שם. יש לך משפחה, ילדים שלך הולכים בערב לישון לפעמים בלי פרוסת לחם, רעבים, תעזור משהו. רבי חנינא אומר, צודקת, תפלל לקדוש ברוך הוא ולרבותיי לא פחות ולא יותר, ירד להם מן השמיים פיסה של יד. חבל שלא היה אז את ה-CNN שיצלמו את זה. וואו. לבוא שם עם מטוסים מכל הצדדים, איך זה יורד מלמעלה. וואו, איזה דרמטי. פיסה של יד ירדה מן השמיים, ונתנה להם רגל של שולחן. היום השולחנות הם עשויים מעץ די, תיק, בוק, חזק כזה, אז אפשר לשים רגל דקה, והיא תהיה חזקה. אבל פעם איזה עצים היה, עץ אורן או משהו אחר שהיה שם באזור הזה, אני יודע מה, הזדרכת. אז רגל של שולחן זה היה משהו בערך כמו עמוד חשמל, שמן, ככה, אני יודע, 6 צול. אולי 4 צול, הגזמתי. בסדר, כזה חתיכת רגל של שולחן, מה גובה של רגל של שולחן? מטר, 80 סנטימטר. 80 סנטימטר בגודל כזה, צריך לתפוס את זה בשתי ידיים, זה יכול להגיע ל-80 או 100 קילו, אני יודע כמה. ליטר זהב שוקל כמעט 20 קילו. וואו, זה משקל, חתיכת רגל, רגל, לא מקל של מטטה, אבל גם מקל של מטטה מזהב שווה הרבה. ירדה להם רגל של זהב. בידיים היא מחזיקה עכשיו רגל מזהב, היא כבר עשתה סקר שווקים, איזה צורף, משלם לפי משקל הכי הרבה. והנה רבותיי, הגברת חולמת חלום, ובחלום היא שומעת שאומרים לה, שואלים אותה שאלה כזו, האם את רוצה שבשמיים לכל הצדיקים יהיה שולחן עם 3 רגליים, ולך יהיו רק 2? לא, אני לא רוצה. אז בבקשה, אז תחזירי. כי 3 רגליים זה תורה, עבודה וגמילות חסדים. אבל אם מורידים רגל אחת, אז יש רק תורה, עבודה, גמילות חסדים שרבי חנינא בן דוסא נתן לכל העולם, הוא לקח לעצמו. כך כתוב, כל העולם ניזון בשביל, בשביל, שביל זה מהלך, דרך. כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו, בקו חרובים, מערב שבת לערב שבת. אבל אם אתה רוצה לקחת לעצמך, אז אתה סוגר את השיבר. אין כבר לכל העולם. האישה שמעה ככה, אמרה, לא, 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 אני רוצה גם כן שיהיה לי שלוחן עם 3 רגליים. והיא ביקשה שיקחו בחזרה את הרגל השלישית, ורבותיי, זה נס נורא גדול, ויש מה לדבר על זה הרבה, ובעזרת השם אנחנו פעם נתחיל ללמוד עין יעקב לפי הסדר, אז נגיע למסכת תענית, ואני אספר לכם על זה הרבה דרהרים, חזקים, יפים, טובים, מעניינים, אבל פה אני רק רוצה לגעת בנקודה אחת. את הרגל מזהב היא תופסת בידיים, היא רואה בעיניים שלה. על צדיקים, בגן עדן, 3 רגליים, 2 רגליים, 7 רגליים, היא שומעת בסיפור, בבת קול, בהד, בחלום. תראו איזה כבוד, איזה משקל היא חסה לזה. היא חסה למשקל למה שהיא שומעת בחלום, בדיוק כמו למה שהיא רואה בעיניים, תופסת רגל, אופ, בקושי מרימה אותו, שם אותו על עגלה של ילד, תינוק כזה, עגלה של תינוקים, טרח, עגלה קרסה. הייתה צריכה להביא כזה סבלון שסוחבים איתו ספרים כזה כבד, כמו שבמסעיות של קוקה קולה, לוקחים עם זה ארגזים למקולת. כזה ארגז, כזה עגלה הייתה צריכה להביא ולרתום אותו לחמור. כזה חתיכת גוש זהב יכול לפרנס, מה זה, את הנינים שלה, לתת לכל אחד דירה, 7 חדרים פנטאוס בגאולה בירושלים, ברוממה. על יד בלז. אחי, מקום יקר. לא. היא שמעה בחלום של הצדיקים יש 3 ולא יהיה רק 2. רבותיי, אתם מבינים כבר מה זה נקרא המחשה? בן אדם מתייחס למה שהוא שומע ומבין בדיוק כמו למה שהוא רואה בעיניים. אנחנו לא כאלה. אני אומר לכם, מבטיח, מבטיח, מבטיח. אם כל קורונה היה עושה טיפת קטם על החולצה, או על האף, או על המצח, אפילו קטם שיורד במים, אף אחד לא היה הולך בלי מסכה. אבל אם קורונה רק הורג, ולא הורג עכשיו, הורג בעוד שבועיים, לא הורג את כולם, הורג קצת, אבל מחלה, יש אנשים שכבר שוכבים 1.5 חודש בבית חולים, עכשיו הם רק בהתאוששות. מה קרה? היה להם קורונה. אז רבותיי, צריך לזה, לא צריך לזה, אל תראי תולעת יעקב, נתפלל. כל אחד ואחד מאיתנו שיהיה שר הבריאות ולא שר המחלות. איך אני אהיה שר הבריאות? מסכה על הפנים, ומתחת המסכה מה לעשות? פרק תהילים. פרק תהילים מתחת המסכה, מעל המסכה, סבר פנים יפות. גם בעיה, אתם יודעים, אפשר לחייך לאנשים ואף אחד לא יודע מזה, יש מסכה. מה אפשר לעשות? אפשר לעשות להתחיל עם מסכות שקופות, אבל שיהיה נושם. אז זהו זה רבותיי, זה רק הקטע הקטן של מה שאני מציע לשר הבריאות ושר הביטחון ושר המשפטים ושר הדתות וכל השרים שבעולם, רבותיי, פרק, 2-3 תהילים לפני כל פעילות חשובה יותר מהכל. ורבותיי, שר המשפטים זה אני. אני לא שופט בבית שלי את עצמי. פה כבר התפללתי ברכת המזון, אני חושב שכן, אני כן שר הדתות לעצמי, אני כן שר התחבורה לעצמי, אני שר הבריאות לעצמי, אני כל השרים שבעולם, ואני גם מכריע בין שאלות קשות של דינים, של דיני נפושויס, של דיו רייסס, של קריסוס, אני מכריע הכל לבד. פרק תהילים אחד יעזור הרבה מאוד. ורבותיי, אני רוצה להגיע לענייננו. לשם כך אני רוצה להקדים לכם הקדמה. אם אתם זוכרים, אם לא, אז אני אזכיר לכם. עוד לפני שהתחילה הקורונה כאן בארץ, בסין כבר הכירו אותה, היה בתורה פרשת משפטים. בפרשת משפטים זה היה, אם תדפדפו בלוח, אז תראו שאז אנחנו בירחנו את חודש אדר. אתם זוכרים, בפורים עוד לא ידענו שיש קורונה, בפורים עוד הילדים בארץ כאן, איך הם התחפשו לסינים? שמו מסכה כזאת של חירורגים. ככה הסינים. בסין ראו תמונות שכל האנשים הולכים עם מסכות כאלה של חירורגיה, מסכות כחולות או ירוקות. אז הם ידעו איך מתחפשים לסיני. זה היה לפני פחות מחצי שנה, פורים, הנה. אדר, ניסן, אייר, עוד מעט סיוון, פחות מארבעה חודשים. ואותו שבת היה גם שבת שקלים. גם שקלים וגם מברכים חודש אדר. ומה היה הפרשה באותו שבוע? פרשת משפטים. למה אני מספר את זה? כי שם הפרשת משפטים פותחת בסיפור שכולנו מכירים. כולנו יודעים. כי תקנה עבד עברי, נכון? שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. ואם אמור יאמר העבד, אתם מכירים את כל הסיפור, ולקח אדוניו את אוזנו, ורצע במרצע, ועבדו לעולם. נכון? זוכרים. ועל זה שואלים חז"ל, הגמרא מסכת קידושין, רש"י מביא את זה שם בפסוק, מה נשתנה דווקא מרצע? לא, סליחה, למה דווקא בדלת? ולמה דווקא באוזן? ואומרים ככה חז"ל, אוזן זו ששמעה בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, תירצע. אוזן זו, יום, נגיע לפרשת משפטים, יש לי הרבה מה להרחיב על זה, אבל זה אנחנו מכירים. למה רוצים את העבד באוזן? כי אוזן זו ששמעה בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, צריך לרצוע אותו. יפה, זה פרשת משפטים, ואיך זה מחובר לכאן? תקשיבו טוב, אוזן זו ששמעה בהר סיני, מה היה בהר סיני? עשרת הדיברות, עשרת הדברים, אנחנו קוראים לזה עשרת הדיברות, אני לא יודע למה, אבל זה עשרת הדברים, כך כתוב בתורה, בחזל זה כבר עשרת הדיברות הפך להיות. עשרת הדברים כתוב, אנחנו נקרא, אין, לא כתוב שם כזה דבר. כי לי בני ישראל עבדים, לא כתוב בעשרת הדיברות. איפה זה כתוב? או, עכשיו אנחנו התחברנו לפרשת השבוע. בפרשת השבוע, בפרשת בהר. אני אקריא לכם את כל הפרשה, מהתחלה עד הסוף, גם את בחוקותיי. לא, אבל קטע קטן. התורה נותנת הנחיות על קדושת הארץ. רשימה ארוכה, קודם כל להוביר את הארץ, אחר כך לא להונות, הרבה 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 פרקים על קדושת הארץ. בסוף כתוב שהארץ לא תימחר לצמיתות, והארץ לא תימחר לצמיתות, למה? כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אז הפסוק ההוא שכתוב בפרשת משפטים, אוזן זו ששמע בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, זה מפרשת השבוע. בפרשת השבוע מופיע המושג, הנושא הזה, אוזן זו ששמע בהר סיני. יפה. אם כן, בואו נתקדם עוד שלב. אנחנו כבר מבינים עכשיו מה עניין שמיטה אצל הר סיני. בשמיטה כתוב, דבר השם בהר סיני, ועל זה אומרים חז"ל, אוזן זו ששמע בהר סיני. אז מה כתוב, מה אנחנו שמענו בהר סיני? כי לי בני ישראל עבדים. עבדי הם אשר הוצאתי אותם בארץ מצרים. איזה יופי. שימו לב. יש לנו כאן תואר כבוד חדש. לי בני ישראל עבדים. שאלה. עבד. זה תואר כבוד? חז"ל אומרים שהקורא לחברו עבד, אז לוקה מבייש. עבד. היה סיפור בגמרא עם רבי רמי בר יחזקאל, ששלח פעם את השליח שלו להביא בשר, והיה שם איזה שוויצר אחד, לא רצה לתת זכות קדימה לשליח של רמי בר יחזקאל, הוא שאל ככה בזזול, מי זה רמי בר שווסקל? שווסקל, שווסקל זה סל, סק גדול כזה, כאילו זלזול כזה. אז הקצב, הלו, ככה אתה מדבר עם השליח של, של, של הרבי מ... לא יודע, הרבי מגור, הרבי מוויז'ניץ, הרב, הרב חיים קניבסקי, רב גרשון אדל, איך אתה מדבר איתו ככה? אז הרגיעו אותו, לאן, הוא, לכולם הוא קורא עבדים, עבדים הוא קורא לכולם. בדקו ומצאו שהייחוס שלו הוא עבד. כלומר, בן אדם שמזלזל וקורא למישהו עבד זה זלזול. אז פתאום כאן בא הקדוש ברוך הוא, נותן לנו צביטה בלחי, תפיחה על השכם, ואומר, כי לי בני ישראל עבדים. בקיצור, השאלה שאני שואל היא שאלה נורא פשוטה. להיות עבד, זה תואר כבוד או תואר גנאי? מה אתם אומרים? אז נעשה הפסקה ונספר לכם מה אני אומר. בקיצור רבותיי, אנחנו שאלנו, להיות עבד זה תואר כבוד או תואר גנאי? התשובה נורא פשוטה, אני חושב שלא צריך אפילו להאריך בזה. תלוי עבד של מי, נכון? אבל זה לא בדיוק ככה, עבד זה מהות, זה מושג, עבד זה לא שפוט, עבד זה לא פועל, פועל חסר זכויות. עבד, אני אגיד לכם מה זה עבד. היום נהיה מודה, בגלל שהיום יש, לא יודע, טכנולוגיה יותר קלה מפעם, אז כמעט כל מי שנפטר, אם הוא טיפה חשוב היה, אז המשפחה נערכת להוציא ספר לזכרו. ואני לא אומר, אין בן אדם בעולם שאין לו מעלות. ולפעמים יש גם מעלות נסתרות שצריך לחטט עליהם. אתם יודעים שבשלוחן ערוך, בגמרא כתוב שמי שנפטר, אז אסור להספיד אותו יותר ממה שבאמת. הגמרא אומרת נפרעים, נפרעים מהמספידים שמזייפים, מגזימים. ובכל אופן כתוב בשלוחן ערוך שמותר להוסיף קצת. קצת מותר להוסיף. התז על המקום שם, אני יודע מה, בשין ממדלת, ביורדה, לא זוכר איפה. התז שואל, איך למוסף לו, אם אסור לשקר, אז מה לי שקר גדול, מה לי שקר קטן? איך אתה יכול להפריז, להגזים? והוא עונה תשובה כזו. באמת, לכל אחד יש עוד כמה מעלות שאנחנו לא יודעים אותם, לא מכירים. הוא אהב כל מיני דברים בשקט, התרגש, היה לו תוכניות להיות יותר גדול ממה שהוא באמת. כל אחד, הוא לא כזה קטנצ'י כמו שאתה רואה אותו. הוא לפעמים יושב בפינה ומפטפט עם החבר'ה באמצע התפילה או לפחות בחזרת השץ, אבל הוא לא שלם עם זה. הוא לא שלם עם זה. הוא באמת, באמת יודע שיום יבוא, הוא יתפוס את עצמו. בקיצור, יש בכל אחד איזשהו פוטנציאל יותר ממה שהוא באמת, ולכן מותר לפרסם עליו כל מיני דברים טובים, וזה מצווה וזה חשוב וזה טוב, אבל זה כבר הפך להיות מודה. וככל שיש למשפחה יותר תקציב, הם יכולים להרשות לעצמם סופר יותר דרמטי, יותר מעניין, עם יותר הרבה תמונות, יותר הרבה צילומים, וככה יוצא שהיום יש איזה ראש כולל של איזה סדר גימל, במשך חצי שנה, במשך כל החיים שלו, שיש עליו ספר קצת יותר רבה מאשר על רב חיים מויזר, או על החזון איש, או אני יודע מי, על הרבה מ... אחד מגדולי האדמו"רים או גדולי הר... ככה זה, כי היום אנחנו בעידן שיש יותר הרבה מלל, יותר תמונות, יותר, 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 יותר. אבל באמת, ככל שאדם יותר גדול, מגיע עליו ספרים יותר גדולים. אני ראיתי פעם אחד איזשהו ספר, שני חלקים, אחד בשם וייסביש הוציא על אליהו הנביא, משהו נקרא, אני חושב, אליהו התשבי, כך נקרא הספר, שני חלקים על אליהו הנביא. אני חושב שאם יוציאו ספר על רשי, יש ספר על רשי, אבל קצת כמה אינפורמציה יש לנו עליו היום. רבותיי, בואו ננסה לחשוב, לכתוב ספר על משה רבנו. אתם חושבים שלא עשו את זה? עשו את זה. מי עשה את זה? כל הספרויות התורניות כולן, לכו לספרייה תורנית, כל הספרים, מהרצפה עד התקרה, מקיר לקיר, זה הכל ספר על משה רבנו. המשניות זה ספר על משה רבנו, התורה זה ספר על משה רבנו, החומש, הגמרא, אפילו הספר שלי, שיורים באגדות חזל על עין יעקב, זה ספר של משה רבנו. ספר של משה רבנו, זה ספר של משה רבנו. אם כן, רבותיי, הכל ספר של משה רבנו, האנציקלופדיה התורנית. מה פתאום? אוצר החוכמה. אני יודע כמה יש שם, 85-90 אלף ספרים? מיליונים. מיליונים של 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 מלל, הכל משה רבנו. אבל רבותיי, בואו נספיד את משה רבנו. וואו, מה אנחנו נתחיל לדבר, מה נתחיל להגיד. רבותיי, אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא הספיד את משה רבנו? הספיד. כשמשה רבנו נפטר, הקדוש ברוך הוא הספיד, ואם אתם רוצים, אני אקריא לכם כמה פסוקים מסוף התורה. מהפסוקים האחרונים. ואומר השם אל משה, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך אתננה. והרעתיך בעיניך ושמה לא תעבור. חשוב לציין את זה עכשיו, כי אנחנו מדברים פה על שנת שמיטה. בשנת שמיטה יש את גבולות הארץ, כדי שנדע מאיפה עד איפה קשור לקדושת שביעית, נכון? וימות שם משה עבד השם בארץ מואב על פי השם, ויקבור אותו בארץ בגי, ואיש לא ידע את מותו, ומשה בן 120 גמרנו. מה כתוב הקדוש ברוך הוא מספיד את משה רבנו רבותיי בשתי מילים, שתי מילים. וימות שם משה, עבד השם. אני חוזר, שתי מילים, עבד השם. תארו לעצמכם שיש איזה ראש כולל חשוב בשכונה שלכם, שהוא נפטר, ועכשיו מוצאים לזכרו ספר. ספר עבה, גדול, יש בפנים 700 עמודים לבנים, לא כתוב כלום. בעמוד הראשון כתוב למעלה שתי מילים, עבד השם. וחוץ מזה, בעמוד הבא, רק, 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 רק. אז למה אתה עושה 700 עמודים? תעשה רק שורה קטנה אחת. תקח איזה כרטיסייה משומשת של איזה, לא יודע, מהתור בקופת חולים. תכתוב עבד השם. לא, 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 לא. זה ספר 4 כרכים של 700 עמודים צפוף, 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 צפוף בלבן. לבן. כלום. נקי. אין לו כלום. מה יש לו? עבד השם. מה שיש לו זה של השם. זה לא שלו. עבד השם, משה רבנו היה עבד השם. עכשיו רבותיי, בואו ונחזור לפרשת השבוע ונראה כמה שזה מתחבר יפה. תסתכלו. אולי רבותיי, בשביל זה נעשה רגע, נעשה כאן הקדמה קטנה. אני לא יודע אם הציבור זוכר שפעם היה בעניין, סליחה, בדף היומי היה גם מסכת שבועות. יש כזו מסכת, נכון? אז במסכת שבועות יש גם, רגע, קודם כל, רגע, לפני יש גם, יש הרבה חסידים ואנשי מייסי, אנשים צדיקים, שנוהגים ללמוד את מסכת שבועות בספירת העומר, ולמי שאינו זוכר, היום זה ספירת העומר, היום יום שישי, נכון? זה כבר 36 ימים לעומר, וואו, כבר 5 שבועות ויום אחד. מחר שבת, 37, וואו, ממש, מתחיל ספירת העומר להיגמר, עוד אפשר לתפוס, יש לנו כמעט, 37 עד 50, עוד שבועיים יש לנו, בעוד שבועיים, שבת עוד שבועיים, רבותיי, זה כבר אחרי חג השבועות. היום יום שישי, בעוד שבועיים זה חג השבועות, נכון? השנה זה מחובר. שבועות עם שבת מחובר השנה, גם בשנה שעברה זה היה מחובר. נחמד. אז לומדים את, בחג השבועות, סליחה, בספירת העומר לומדים את מסכת שבועות, יש לכך 3 טעמים. למה? למה הקשר? הטעם הראשון, בגלל ש... לא. בגלל, זה לא הטעם הראשון, הטעם שקשור לדרשה שלי, הטעם הראשון קשור לדרשה שלי. בחג השבועות, חשוב להזכיר, לומדים את... בסיום של מסכת שבועות, יש לה את הגבולות של ארץ ישראל. וזה קשור לפרשת בהר, שמדבר על קדושת ארץ ישראל, עד איפה הקדושה מתפשטת. לא, זה לא קשור לסיבה. אבל הסיבה השנייה, יש עוד 2 סיבות. הסיבה האחת היא בגלל שהשם שבועות, שבועות, חג השבועות, קיבלנו את התורה, מתאים למסכת שבועות, אם כי זה לא דומה. אבל עוד מעט נראה שזה כן דומה. למה זה לא דומה? כי חג השבועות, זה בגלל שבוע, שבועיים, 3, תספרו לכם 7 שבועות, שבועות, מיום אביאכם את עומר התנופה, אז בסוף חג ה7 שבועות, יש את חג שסיכם את השבועות האלה, וזה חג השבועות. אבל לכאורה על זה יש קושייה גדולה. מה הקשר? בגלל שספרת 7 שבועות, אז החג נקרא שבועות? תקרא לו ימים, תקרא לו שעות, תקרא לו לא יודע מה. חג סיכום העומר, לא יודע... אני לא מרציע, אבל מה פתאום שבועות? הפשט הוא ששבועות זה מלשון שבועה. בהר סיני נשבענו. נשבענו, ככה יש כשמישהו עושה למשל נדר, עושה נדר או שבועה, אני נשבע, אני יודע מה, זה טיפש אחד, הוא נשבע, אני יודע מה, לאכול בשר עם חלב. אז השבועה לא חלה, הוא לא צריך ללכת לרב לבקש התרת נדרים. למה? הלשון של הגמרא היא מושבע, ועומד מהר סיני. בהר סיני נשבענו לקיים את המצוות. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, ואחר כך משה רבנו זרק את הדם, נשבעו. אז עכשיו מי שנשבע לעשות דבר שאסור לעשות על פי התורה, אז הוא לא צריך ללכת לעשות התרת נדרים והתרת שבועות, כי זה לא תופס, כי הוא מושבע ועומד בהר סיני. אז אנחנו בחג השבועות נשבענו. וגם... עוד סיבה למה קוראים את חג, לומדים את מסכת שבועות בספירת העומר, תפתחו את הגמרא ותספרו כמה דפים יש במסכת שבועות, לא תאמינו. 49 דפים, איזה יופי. בדיוק, בפסח, ביום הראשון של חול המועד, מתחילים דף ב', למחרת דף ג', דף ד', עד שנגיע לחג השבועות, נעשה סיום על מסכת שבועות. בכל אופן, אבל שבועות היא משהו נורא מעניין. בשבועות, מה זה שבועות להישבע? להישבע. בואו ניקח משקל כזה, אתם יודעים שאני טיפ-טיפה אוהב דקדוק. ניקח משקל של להישבע, נגיד להיצבע, צבע, שבועה, לצבוע. אז אם אני רוצה לקחת חפץ, ולהישבע שאני יודע מה שמשה אמת ותורתו אמת. אז מה אני לוקח את החפץ ואני נשבע. נשבע, זה מה שעושים, משביעים את החברי כנסת להיות נאמנים לממשלה, משביעים חיילים להיות נאמנים למדינה, להישבע, אני נשבע. אני אקח את המשקל הזה על צובע, אני תובל את המכחול או את המברשת בצבע, ואני מורח על הקיר, מה אני עושה? אני נצבע, לא, אני צובע. אני צובע, לא נצבע. נצבע זה אם אני לוקח את עצמי ותובל, בתוך הדלי של הצבע, נכון? אז אני נצבע. ואם אני לוקח ספר תורה, ואני עכשיו רוצה להצהיר אמונים, אז לכאורה אני שובע, כמו צובע, צובע, שובע. למה נשבע, נצבע? מפני שהשבועה יותר גדולה ממני. בצביעה אני מחזיק את המברשת, אני מחזיק את הדלי, אני טובל ואני צובע. אבל בשבועה אני לא מחזיק שום דבר, אני נכנס בתוכו, השבועה גדולה ממני. ולכן זה תופס. כשיוסף רצה לשקר את האחים שלו, אז הוא אמר חי פרעו. זה כמו להגיד, בחיי התולעת, הזבוב הזה שאני הרגתי לפני שתי דקות. בחייו ובחיי אמא שלו. אבל כשרוצים להביע אמון במשהו שהוא נורא נורא חשוב, אני חייב לקחת משהו שהוא יותר גדול ממני. כי אם הוא יותר קטן ממני, אז אני מכניס אותו לכיס שלי. מה אני יכול להיכנס לכיס שלו? לא הוא יכניס אותי לכיס שלי. לא אני יכניס אותו לכיס שלי, אלא הוא יכניס אותי לכיס שלו. שבועה. כשהקדוש ברוך הוא אמר, לא תישא את שמי לשווא, כתוב שנזדעזע כל העולם. זה משהו יותר גדול מאיתנו. זה נקרא להישבה, חג השבועות שנשבעים, שבועה, מושבע ועומד מהר סיני. יפה. זה יהיה קשור עוד מעט להמשך. אז אנחנו עכשיו נעשה, רבותיי, ברשותכם, לא יודע אם למדנו את כל מסכת שבועות, אבל בואו ונסיים את מסכת שבועות. מסכת שבועות מספר את הסיום, הסיום מספר ככה. יש נהר גדול, הנהר הגדול נהר פרט. שם מדובר על גבולות הארץ, אז הגבול בצד מזרח דרום הוא הנהר הגדול נהר פרט. למה הוא גדול? למה הוא גדול? מה הוא גדול? על ידו כתוב נהר מצרים, נהר מצרים זה הנילוס, הרבה יותר גדול. ובמפורש בתחילת חומש בראשית, ברשימה של ארבע הנהרות, מופיע גם נהר פרט והוא לא הגדול, הוא לא הגדול שם. אז למה פתאום הוא נהיה גדול? מה, השתנה הטבעי שלו? הוא נהיה יותר עמוק פתאום? נהיה רעידת אדמה? זזו שם? למה הוא נהיה גדול? שאר הנהרות התייבשו? הוא גדול, כתוב בגמרא שמה, בגלל שהוא גובל בארץ ישראל, בדיוק כמו הים התיכון. אתם יודעים שבתורה לים התיכון קוראים הים הגדול? מה אתם חושבים, שהים הגדול יותר גדול מהאוקיינוס השקט, או האטלנטי, או ההודי, או אוקיינוס הקרח הצפוני? למה הוא הים הגדול? למה הוא הים הגדול? הוא גדול מאוד, בגלל שהוא גובל בארץ ישראל. רבותיי, גדול וקטן זה הקטלה ביחס למה? גדול זה לא משהו מוחלט. אתן לכם דוגמה, יש לי זית ויש לי גרעין של סומסום. מכל גרעיני הסומסום זה הגרעין של סומסום הכי גדול. מכל הזיתים הוא הכי קטן, אז מי יותר גדול, הזית או הסומסום? הסומסום הוא גדול ביחס לסומסומים והזית הוא גדול, הוא קטן ביחס לזיתים. דוגמה נוספת, יותר צינית. פיל בן חודש או אכבר בן שנה. אכבר בן שנה שוקל בערך 30 גרם. פיל בן חודש שוקל בערך 700 קילו. אז אכבר בן שנה, 30 גרם, כמו רבע חבילה מרגרינה, איזה רבע חבילה? פחות מרבע חבילה מרגרינה? אכבר בן שנה, או פיל בן חודש. מי יותר גדול? תתפלו לשמוע שהאכבר יותר גדול. למה? כי הפיל עוד צריך לגדול. אז הוא לא גדול. אם הוא צריך לגדול, הוא לא גדול. אבל האכבר בן שנה הוא לא יגדל יותר, נכון? אז הוא גדול. בקיצור, גדול וקטן זה הכוונה יחסית תמיד. אז אם נהר פרט עובר בארץ ישראל, אז הוא גדול. ועל זה אומרים חזל, אמר רבי טרפון, קרב לגבי דהינה ואידהין. דהינה זה הכוונה משוך. מי שמשוך בשמן, תתקרב אליו. מי שמשוך מרוח, אז גם אתה תמרח. ההסבר הפשוט הוא פשוט. מי שמרוח בבוץ, תצמד אליו, תהיה מרוח בבוץ. מי שמרוח בשמן המשחה, תמרח על ידו. אז גם אתה תמרח בשמן המשחה, אבל זה רעיון. זה לא הכוונה שאם אתה עומד על יד בוץ, אתה מלוכלך בבוץ, אתה עומד על יד שמן, אתה נמרח בשמן. משוח בשמן המשחה זה נקרא שהוא נביא, או שהוא מלך. משיח השם. אל תיגעו ממשיחי, ובנביאי אל תראו, משיחי. אז אם הוא משוח בשמן, ואתה קרוב אליו, אז אתה מתחבר קצת, אתה גם נהיה חשוב, מכובד. אותו דבר, יש המשך עוד פתגם, שאומר, עבד, מלך, מלך. יש כזה פתגם, זה מה שהגמרא מספרת בסוף מסכת שבועות, וזה הסיכום, זה הסיום של מסכת שבועות, קרב לגבי דהינה וידהן, עבד מלך מלך. עכשיו אנחנו נתחיל להבין למה משה רבנו היה עבד השם, וזה נקרא בשביל אותו תואר כבוד. כדי להגיע את זה לכך, אני רוצה ללכת איתכם הלכות לשונורא. משהו נורא חשוב, מכיוון שהיום ברוך השם יש לכולם מסיכה על הפנים, אז בין כה וכה לא מדברים לשון הרע, אז זה רק הלכת עליהם משיכה, בעזרת השם, כשהקורונה תיגמר, ונוכל להוריד את המסיכות, אז שנזכור לא לדבר לשון הרע, אז תשמעו משהו נורא מעניין. חזל מספרים שמרים, ואהרון הכהן דיברו במשה, דיברו עליו לשון הרע. מה קרה? למה הוא עזב את האישה? גם אנחנו נביאים, השם, והשם, ואנחנו לא עזבנו את הבית, ממשיכים לנהל בית. מה קרה? ככה הם שאלו אחד את השני, והקדוש ברוך הוא כעס עליהם, פתאום בא אליהם, והניש אותם, מרים נהייתה מצורעת. נשאלת השאלה, אנחנו היום יודעים שאסור לדבר על משה רבנו, כי אתה רואה, אהרון ומרים דיברו על משה רבנו, ונענשו, סימן שאסור לדבר על משה רבנו, נכון? אחד ועוד אחד. אבל מאיפה אהרון ומרים אמורים היו לדעת את זה? לפניהם עוד אף אחד לא דיבר על משה רבנו ולא נענש. מאיפה הם אמורים היו לדעת את זה? פה כתוב המפתח. יש כלל, לפני שנראה איפה זה כתוב, יש כלל שאומר, דרך ארץ קדמה לתורה. מה פוש דרך ארץ קדמה לתורה? אנחנו אוהבים לצטט את זה סתם, בלי להבין מה הרעיון. בכל מסדרון של בית ספר, יש איזה נער שיודע לסרטט יפה, או נערה, והם מסרטטים כל מיני פלקטים, בדרך כלל גם את הפתגם החמוד הזה, דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה, זה נקרא, יש דברים שלא צריך שיהיה כתוב בתורה. פשיטה. למשל, אבי מלך, כשהוא ראה את שרה כמה היא יפה, אז הוא אמר, וואו, ויעללו אל המלך. הקדוש ברוך הוא רצה להרוג אותו בלילה, והוא צועק, הצדיק גם נקי תהרוג, מה אתה רוצה? הוא אמר לי שזה אחות שלו, אז הכל בסדר. אז אומרים חזל, התביעה עליו הייתה, אכסנאי שבא לעיר, מה אתה שואל אותו, כמה יפה אשתך, בת כמה היא? או שאתה שואל אותו, איפה אתה אוכל, איפה אתה ישן? תעשה הכנסת אורחים. על זה הביקורת עליו. אז רבותיי, אז הוא לא עשה הכנסת אורחים, מגיע לו עונש מוות? זה היה לפני מתן תורה בכלל, מה קרה? מה קרה? אז בסדר, אז הוא לא שאל איפה אתה אוכל, הוא שאל בת כמה היא אחותך. כן, אתה מלך, כולם מסתכלים עליך. מלך, אתה צריך להבין דברים שלא כתובים באף מקום גם כן. למה אנשים בחרו בכלל להיות מלך? למה? בגלל מה? כדי שיהיה מישהו יוביל אותם נכון. אם אתה לא מוביל נכון, צריך להרוג אותך. לא כתוב את זה באף מקום בתורה, דרך ארץ קדמה לתורה. מלך אסור לו לטעות, עוד מעט אנחנו נגיע לזה בעוד נקודה נורא מעניינת, אבל אנחנו השבוע בעזרת השם גומרים חומש ויקרא, ובשביל זה אני רוצה לרענן לכם את הזיכרון לתחילת חומש ויקרא. בתחילת חומש ויקרא יש רשימה של קורבנות, מי שעשה עבירה בשוגג, ומי שעשה עבירה ככה, ומי שנכנס לבית המקדש, ואם הוא נשיא, ואם הוא כהן, ואם כזה, וכל מיני, ואשם, כל מיני. על כל אחד ואחד מכל הקורבנות, רבותיי, כתוב בסוף, ונתכפר לו, וחופר לו, ונתכפר. יש קורבן אחד ויחיד שאין עליו כפרה. אין כפרה, לא כתובה כפרה עליו, אבל מי? על קורבן של נשיא, נשיא הכוונה מלך. אם מלך עשה עבירה, אין לו כפרה. למה אין לו כפרה? כי באמת אין לו כפרה. אף אחד לא סולח לו. הרי מה זה מלך? כאן עכשיו נגיע בחזרה, מה פוש עבד מלך מלך. עבד זה לא נקרא שאני שפוט שלו בגלל שיש לו מקל ארוך ויש לו מערכת של עונשים. אלא אני באמת באמת מבטל את דעתי אל המלך. מה שהמלך אומר זה נכון. מה שהמלך אוהב, אני אוהב. מה שהמלך חושב, ככה צריך לעשות. זה מלך אמיתי. כשאנחנו מתפללים את צמח דוד עבדך מהירת הצמיח וקרנות הרום בישועתך, זה המלך שאנחנו רוצים. אצל משה רבנו זה היה אצל, ככה היה הקדוש ברוך הוא, היה עבד, עבד לגמרי לגמרי, ביטל. עכשיו מסתדר לנו גם כן למה למלך אין מחילה. אם אנחנו את כל החיים שלנו מיישרים לפי המלך, אז אנחנו בעצם המלך. אז אם המלך הוא חכם, אז יש לו עבד חכם. אבל אם בסוף מתגלה שהמלך הוא אפס, אז אני ביטלתי את דעתי לאפס. אז אני הפכתי להיות אפס. אז אני לא סולח למלך. למלך אסור לטעות, למלך אסור להיות אפס. אסור לו להיות אפס. הוא חייב להיות אמיתי, 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 אמיתי. יפה. אם כן, בואו נחזור בחזרה. משה רבנו היה עבד מלך. עבד של מלך. עבד של מלך הוא מלך. עכשיו אנחנו חוזרים בחזרה למה שהתחלנו. אנחנו שאלנו האם להיות, זה לא כך פשוט, רק מכיוון שהזמן קצר, יום שישי, אז אנחנו חייבים לקצר. אנחנו התחלנו עם השאלה, עבד עברי, רוצים אותו באוזן ואומרים לו, תתבייש לך, בחרת להיות אדון, בחרת שיהיה לך אדון איש מעליך, והרי בתורה, במתן תורה, בפרשת בהר כתוב, כי לי בני ישראל עבדים. עבד של הקדוש ברוך הוא זה לא עבד. עבד של הקדוש ברוך הוא זה בן חורין. זה היחיד שהוא באמת באמת בן חורין, בתנאי שהוא באמת באמת עבד. או בהגדרה של בעלי המוסר, עד כמה שהוא עבד, בדיוק ככה הוא בן חורין. אם הוא 5% עבד בלבד לקדוש ברוך הוא, אז הוא רק 5% בן חורין. בשאר הדברים הוא לא בן חורין. מה הוא? הוא עבד. למי? לרצונות, למאוויים, לתשוקות, להרגלים, לחברה, למותגים, מאיפה אני יודע למה? לסיגריות, לא יודע, אני... כל אחד ואחד יודע את מערכת הקוצים הגדולה שיש לו מסביבו, וכמה אנחנו שפוטים של זה, אבל יש שני אחוז בלבד, יש משהו שבהם אני שואף להיות מחובר אל הקדוש ברוך הוא, אלה הם 2% שאני בן חורין. נכון ששני אחוז זה לא הרבה? זה כן הרבה. למה 2% זה כן הרבה? כי על 2% זה בדיוק מספיק לשים עליו כף רגל אחת. כף רגל אחת אני יכול לשים על 2% האלה. מפה אני כבר יכול להתחיל לשחות לכיוון הנכון. יש לי קרש קפיצה, יש לי נקודת אחיזה, יש לי איזושהי נקודה אחת קטנה, קטנה, קטנה אמיתית, שהיא באה אני לא שפוט, אלא באה אני, מה זה אני? עבד מלך. עבד מלך זה מלך. עכשיו רבותיי, בואו נגיע לשלב הבא. חז"ל אומרים שבני ישראל בני מלכים. אם יש על זה השיר, יהודים הם בני מלכים. זוכרים את השיר הזה? ילדים שרים אותו בבגן ובספר, יהודים הם בני מלכים. כל אחד ויחיד מאיתנו בן מלך. וזה לא רק סתם תיאור, כבוד, לצבות בלחי, לטפוח על השכם, אלא זה הלכה. בשבת למשל, יש דברים שהם מוקצה, מחמת חיסרון כיס. יש כל מיני מוקצה, לא ילמדכם עכשיו הלכות שבת, זה נושא חשוב מרתק. דברים שהם נורא יקרים, יוקרתיים. זה לא שלך, זה לא מה אתה משתמש בזה. אסור בשבת לקחת סכין של מילה או סכין של שחיטה ולחתוך איתו לחם או בשר. למה? לא בגלל שזה מקלקל את הסכין, כי זה מוקצה. סכין כזה יקר, השחיזו אותו כל כך הרבה זמן, אתה חותך איתו לחם, הוא נהיה מוקצה. זה מוקצה מחמת חיסרון כיס. יש גם בסמים יוקרתיים. יש בוסם זול כזה שקונים בחביות של 4 ליטר, כמו אקונומיקה, ב3 שקל, שופכים את זה על הראש. יש בסמים כאלה זולים, פיכס, שמסריכים ל2 קילומטר. אבל יש בסמים יוקרתיים, יוקרתיים, יוקרתיים. איפה אני מבין בזה? אני לא מבין בזה. בקבוק קטן, 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 נראה כמו טיפות אוזניים, יכול לעלות 700 שקל, 500 שקל. זה, למי שהוא לא עשיר והוא לא בן מלך, זה מוקצה בשבת. הלו, מאיפה הגיע לך כזה דבר בכלל? לא, אבל אם הוא יהודי, זה לא מוקצה. כתוב שבני ישראל מותר להם להשתמש בשבת בשמן ורדים. שמן ורדים זה לא שמן מי ורדים שלנו היום בעברית. למה? זה אתה ומי ורדים, איפה אתה, איפה מי ורדים? זה 300 שקל טיפה. יהודים הם בני מלכים. כלומר, יש לזה הלכה. עכשיו בואו ניקח בן מלך אמיתי. בן מלך היה גר בארמון של המלך, לא יודע, היה מלחמה, סיפור, עניינים, שבי, גורש מהארמון של המלך. בשבוע הראשון הוא הולך עם המקטורן של הארמון, עם האפוד, עם הכובע, עם הנעליים, עם השרבית, עם הכפפות, אבל אין לו אפילו מקלחת, הוא גר שם בין כפריים, לא יודע מה, בנער אמזונס, שאוכלים עכברים חיים. אחרי 3 ימים, קצת מתלכלך פה, מוותר כבר על לפחות לסגור, לא לסגור את הכפתורים של האפוד. אחרי 3 ימים, בקיצור, אחרי חודש, הוא כבר יושב איתם על הרצפה, ומערבב איתם ביחד את הגחלים, כדי לא יודע מה. בקיצור, לאט לאט, הבן מלך שלו דואך. אחרי 3 חודשים, אם הוא יחזור לארמון, הוא יצטרך לקבל כבר חינוך מחדש. אחרי 2 שנים, הוא ישכח שהוא בן מלך. הדור הבא, הוא עוד יספר לילדים שלו, פעם היה ארמון, מה זה, הם לא יודע אפילו להסביר להם. והנה כאן רבותיי, אנחנו כבר 25 דורות, לא, מה פתאום, לא יודע כמה דורות, אנחנו עזבנו את בית המקדש, ואנחנו עדיין בני מלכים, איך זה מחזיק מעמד כל כך הרבה זמן? התשובה פשוטה, שימו לב, זה המפתח להכל. התשובה היא בגלל שאנחנו נשבענו בהר סיני, שבועה יותר גדולה מאיתנו. בצובע אני מחזיק את המברשת, אני מחזיק את הדלי ואני צובע. אבל בהר סיני אנחנו לא שבענו, אלא נשבענו. אנחנו עכשיו מגיעים לחג השבועות, נשבעים. מה נשבעים? להיות עבד. כי לי בני ישראל עבדים, להיות בני חורים, בני חורים אנחנו והילדים והנכדים לדורי דורות. למה? כי אנחנו בתוך השבועה, השבועה עופפת אותנו, לא יצאנו ממנה. האמבל של המלך יצא מהארמון, חביבי, תתחיל עכשיו מסלול חדש, חיים חדשים, מסגרת חדשה. אנחנו לא יצאנו מהארמון, הארמון של אור עופף אותנו. לפעמים יש לנו קצת סדקים, קצת חורים, אין דבר. אם קצת נשאר, אם יש לנו טיפ טיפה בן חורין, מהטיפ טיפה בן חורין הזה יגדל אור גדול. אחד מהדוגמאות הכי 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 בולטות של בן חורין, רבותיי, זה שבת קודש. בשבת קודש אנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו, נו, כי עבד נאמן קראת לו. כליל תפארת בראשו נתת לו. בשבת אנחנו כולנו הופכים להיות עבדים של השם. די. מחבים את הטלפון, לא עבדים של הטלפון. מחבים את הוואטסאפ, לא עבדים של הוואטסאפ. שמים את הסיגריות בצד, לא עבדים של הסיגריות. ברוך השם, אני לא עבד שלה גם כל השבוע, אבל לא עבדים של כלום. בשבת אנחנו בניוטרל. זה פסיעה קטנה אחת לקראת להיות בני חורין. בני חורין, אין לך בן חורין, חזל אמרים, אלא מי שעוסק בתורה. עוסק בתורה, הסביר הפשוט, הוא לומד תורה. אבל גם לקיים מצוות זה נקרא לעסוק בתורה. לחשוב בשבת, להוציא את העצם מהדג, אז לא למשוך את העצם החוצה מהדג, אלא למשוך החוצה את הדג מהעצם, נכון? כדי שזה יהיה אוכל מתוך פסולת. הנה, עסקנו בתורה. על כל שלב ושלב, על כל פרט ופרט, עסקנו בתורה. אני הולך לישון כדי שיהיה לי מחר כוח ללמוד תורה. אז כמה אני ישן בעיה? 6 שעות, 7 שעות? זה 7 שעות של עסק בתורה. כך כתוב, בכל עת יהיו בגדיך, לא בכל עת יהיו בגדיך לבנים, אלא נו, איך הפסוק שמה אומר? וואי, השם ירחם עליי. בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך. אם אנחנו יודעים בכל הדרכים, בכל הדרכים אנחנו יודעים את השם הזה, הכל אנחנו פסיעה קטנה אחת פנימה לתוך האור, אז האור מתחיל להקיף אותנו מסביב. הנה רבותיי, בשבת יש לנו אור, האור יקיף אותנו מסביב, ושיהיה לכולנו, לכולנו, שבת, שלום, ומבורכת, שבת, שלום. ועכשיו רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד חשוב. תקשיבו, כולם יודעים, מה זה אתם יודעים? כבר 7 שנים אני מספר לכם את זה, שיש לי סדרה של ספרים, שיעורים באגדות חז"ל, על פי סדר עין יעקב, מרתק, מעניין, מפליא. הרב עמנואל תהילה, שמעתם עליו, מרצה מפורסם, סיפר לי, הרב חנוך, מי שקונה את הספרים שלך, תזהיר אותו, אם הוא עכשיו לפני מנחה או לפני סעודה שלישית, שלא יתחיל את הספר שלך. זה קרה לי השבת, הוא אומר לי. לקחתי את הספר שלך בשבת אחרי צהריים, התחלתי לקרוא, וזה כל כך ריתק אותי, נכנסתי פנימה, זה שאב אותי, פתאום אני מסתכל לשון, וואו, לא התפללתי מנחה, לא סעודה שלישית, אני חושב שתפילת ערבית גם כן כבר איחרתי. אז להבא צריך לזכור שזה ספר מרתק, מעניין ומושך. תגיד את זה לציבור. אז יש לי סדרה של 22 כרכים לפי סדר הגמרא, ברכות, שבת, עירובין, רק על האגדתות, כלומר על הדברים המרתקים, המעניינים, שכר, עונש, מחשבה, למה, איך. ברמב״ם כתוב איך מניחים תפילין, בעין יעקב כתוב למה מניחים תפילין. ברמב״ם בשולחן ערוך כתוב למה, איך שומרים שבת. בעין יעקב כתוב למה שומרים שבת, מה יש לנו מהשבת. זה הסדרה של העין יעקב על פי סדר התלמוד, לא לילדים, לא קומיקס, סדרה יפה, מרתקת, מעניינת, רובה גם מנוקדת. 22 כרכים גדולים, כל אחד כמו A4, 700 עמודים, 600 עמודים. אני מוכר את זה נורא נורא בזול, בסך הכל ב-700 שקלים כל הסט, כלומר יצא 33 שקלים לכל ספר. זה מחיר של פחות מחפיסה סיגריות. אבל עכשיו רבותיי, לכבוד הקורונה, לכבוד לא הקורונה, הקורונה לא מגיעה לכבוד, לכבוד ההסגר שלנו אני עושה מבצע, בגלל שהרבה בחורים מתקשרים אליי ואומרים, הרב, בישיבה היה לנו את הספרים שלך, כשהגעתי בגמרא להגדת אותי, ידעתי למי לפנות, איך לפנות אל הספרים שלך, בבית אני עכשיו בהסגר, אני לא בישיבה, אין לי את הספרים, אז אני עושה מבצע במיוחד לכבוד ההסגר, שאנשים בכל אופן לומדים או בקפסולות או בבתים, אז אני מוציא עכשיו את הספרים האלה בחצי מחיר, במקום ב-700 שקלים, ב-400 שקלים, אותם ה-22 כרכים ב-400 שקלים, אבל, אני אומר אבל אחד קטן, את הכריכה אני נותן בשני צבעים, בפנים זה בדיוק בדיוק אותו דבר. חלק מהספרים בערך 12 או 13 יהיו בצבע של הלימינציה, יפה, אני קורא לזה מהדורה מהודרת, וחלק מהספרים יהיו בכריכה בצבע אחר, יותר הרבה זהב, שאני קורא לו מהדורת חתנים. גם זה יפה וגם זה יפה. הדבר היחיד שלא יפה אולי זה שזה שני צבעים, אבל אם מפרידים צבע אחד, שמים בצד אחד, צבע אחר בצד השני, אז זה כן יפה, זה שני סטים. סט אחד של 12 ספרים או 5 או 7, כל אחד בצבע אחד, ועוד סט יפה בצד השני, גם יפה. אז ביחד יש לנו 22 ספרים יפהפיים, בסך הכל, בסך הכל, בסך הכל, ב-400 שקלים. עוד 50 שקלים זה המשלוח, מגיע עד אליכם הביתה, לא בדואר, מגיע אליכם הביתה עם שליח, זה כבד, זה 30 קילו, אי אפשר לבוא אליי הביתה לקחת את זה בכיס, ומי שירצה את הספרים האלה, תוך שבוע, אפילו לפני שבוע, הרבה לפני חג, וואו, יהיה לכם מה לעשות בחג השבועות כל הלילה. וואו, איך לא חשבתי על זה. אז מי שרוצה עכשיו מרים טלפון, יכניס את ההודעה שלו בתא קולי, ואני אחזור אליו, או אשתי תחזור אליו, 0, 8, איך משלמים? שכחתי, איך משלמים? איך שאתם רוצים? כרטיס אשראי לתת לשליח. העיקר, תלמדו, תהיו חכמים. אז אני חוזר, 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666. סדרת הספרים, בדרך אליכם, שיהיה לכולנו בריאות, הצלחה ונחת, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד.